If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם. כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן, אנחנו הולכים ללכת לזה הפעם, כאילו זה יקרה.
זה הפרק ה-219 שלנו?
כמדומני.
אני מקווה שכמדומניך.
כמדומני.
ולמי שרוצה להזין לפרקים הקודמים, אנחנו מעלים אותם כל שבוע בדף הפייסבוק שלנו. שורה שנייה באמצע, אנחנו מעלים אותם דרך iCast, iCast.co.il, חצו שם שורה שנייה באמצע, ודרך ארכיב האינטרנט, אינטרנט ארכייב.
אנחנו גם בגוגל, אם תרצו.
שורה שנייה באמצע, חפשו אותנו בגוגל. כן. יש לכל אחד איתנו בלוג.
בלוגים זה דבר שהיה קיים פעם, ואנחנו משום מה עדיין ממשיכים את זה.
כן.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לו יש עמוד פייסבוק.
אני כותב באלילון.net, גם לו יש עמוד פייסבוק, ואני גם בהטוויטר, שלא אין עמוד פייסבוק, כי זה טוויטר. אני את תום שפס.
דונלד טראמפ כבר הגיב לך על משהו?
לא, אני מנסה.
צריך לעשות יותר חזק. כן.
אני כזה, make the podcast great again.
אני לא בטוויטר, אבל
אתה בטלטקסט.
אני בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית.
אפשר להצטרף?
לא, אתה לא במשפחה.
עדיין.
נעבוד על זה.
אביעד, לפני שנתחיל עם הסרט הראשון שלנו, יש לנו אזהרה קפואה.
כן, יהיו פה ספוילרים. כן, אף אחד לא ראה את המחווה שעשית של ה... כן. כאילו, גאספ.
היה לי מיני התקף לב.
כן.
כן.
יהיו ספוילרים, כי אנחנו מדברים פה על שני סרטים במשך שעה ומשהו, אז אנחנו ניכנס לפרטי עלילה די מתקדמים. תסתכלו בתיאור של הפרק, תראו את שמות הסרטים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, ולפי זה תחליטו, אם ראיתם אותם כבר ואתם רוצים לשמוע אותם מדברים, סבבה. לא ראיתם אותם ולא יכפה לכם שנערוס לכם, סבבה. לא ראיתם אותם ואתם לא רוצים שנערוס לכם, אז כאילו...
תלכו לראות אותם ואז תחזרו לפרק.
כן.
עכשיו, קדימה, עכשיו, נו, נו, יאללה. עצלנים.
אינם כן אתם מזוכיסטים, שזה כאילו בסדר גמור, אני לא שופט.
נעבור לסרט הראשון להשבוע?
כן.
אנחנו הולכים לדבר על... We spend all our time here. I want to make a paradise. She redid all of it. Every last detail. And she breathed life back into every room. Are you happy? I love you.
Come in. Hello.
Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house. Hello.
Hello.
Did you know he had a wife?
אמא. Mother. סימן קריאה.
כן.
כאילו קוראים לזה אמא עם סימן קריאה, זה לא קוראים לזה אמא מקף סימן קריאה.
קוראים לזה אמא. כאילו... זהו, כן. אני מתלבט אם זה יותר נשמע, אם זה יותר גורם לחשוב על בוהימיאן רפסודי, למרות שהם אומרים מאמה, או שזה גורם לחשוב על מרקו, או שזה גורם לחשוב על החיקוי שהיה פעם שמאיה בוסקילה שעשתה, עם מה?
ואתם מבינים מאיזה עולמות שאני אנחנו באים, אני כל הזמן מדבר על גלן דנזינג, על השיר שלו, מובו.
כן.
כן, ככה השיר הזה הולך.
אז זה סרט שכאילו...
סרט של במאי.
לא, סרט של, אוקיי. שדרן אהרונובסקי.
כן, שגם כתב את התסריט.
כן.
בסיוע של מישהו שלהגיד את שמו יהיה ספוילר, אנחנו נכנסים פה לספוילרים.
אנחנו לא בטוחים, כאילו...
לא, לא, אנחנו... לא,
הקרדיט הוא לא כל כך...
אין קרדיט, אבל דרן אהרונובסקי...
זה כאילו, זה לא בדיוק פאבליק דומיין, אבל...
לא, זה שיתוף פעולה שני שלו עם הכותב הזה, שהוא אחד הכותבים, אני חושב, הכי... הוא הכותב הכי פופולרי בהיסטוריה, בוא נגיד ככה, מבחינת כמות המחירות, דרן אהרונובסקי ואלוהים, פעם שנייה, אחרי נוח.
כן?
כן.
המבול, כמו שקראו לו בארץ, כי איך תתרגם נוח לעברית? כאילו, מה? אני אוהב לצחוק את השם.
אקסודוס, זוכר זה היה באותה שנה עם אקסודוס סלים ומלאכים.
אני אוהב את השם, למעשה הצליחו לכתוב נוח בשבע שגיאות. זאת אומרת, הסירו את שתי האותיות שצריך והוסיפו עוד חמש.
אז כן, דארן אורנובסקי ואלוהים, למרות שאלוהים לא מקבל. אתה חושב שאם, זה לא יהיה מועמד לשום דבר באוסקר, אבל אם כן, האם זה יכול להיות מועמד לתסריט מעובד? אם הוא לא רושם את זה?
אני לא בטוח, כאילו...
כי מספיק שאחים כהן צחקו על הרעיון ש...
עשו את האודיסאה כביכול, כן.
הוא לכאורה מבוסס על האודיסאה, וכזה, טוב, אז זה תסריט מעובד עכשיו.
כן.
אפילו שהם לא קראו את האודיסאה, ואני די בטוח שאורנובסקי קרא את התנך.
זה עושה רושם, זאת אומרת... אגב, זה גם לא הסרט הראשון שבו הוא מתעסק בעניינים דתיים, זאת אומרת, הוא עשה את פאי, שדיברנו על משהו ממש באחד הפרקים הראשונים שלנו, ואת המעיין שעד היום לא ברור על מה זה, אז נגיד שזה איכשהו קשור.
זה כמו המעיין המתגבר.
זה על אין רנד?
כן.
זה נותן טוויסט חדש לכל הסיפור.
כן.
מי משחק פה, תגיד לי.
אוקיי, בסרט משחקים ג'ניפר לורנס בתור אמא.
כן.
חווייר ברדם בתור הוא.
הנבל מפאורפוף גרלס?
לא, להקת הרוק הגותית הפינית.
הם, כן.
He's Infernal Majesty, ראשי תיבות.
Join me in death.
כן.
זה השיר היחיד שם שאני מכיר.
אד אריס בתור איש. מישל פייפר בתור אישה.
הגיוני.
דומל גליסן בתור בן
בכור.
בן בכור.
הוא תמיד מופיע בדברים.
ובריין גליסון בתור אח צעיר.
תכלס, אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו רואים אותם באותו סרט.
וקריסטין וויג בתור הרלד, המבשרת, היא הפובליציסטית של הוא. זה מסוג הסרטים האלה שמשתמשים ב, אתה יודע, תיאורים, זה כזה, הוא הגבר ויהיה אישה, הם כל איש וכל אישה, ואני כזה, כן, חווייר ברדם וג'ניפר לורנס, כשאני חושב על האיש הממוצע ברחוב, אני חושב על חווייר ברדם. או כשאני חושב על האישה הממוצעת, אני כזה, ג'ניפר לורנס מייצגת את האישה הממוצעת בסוכנות דוגמנות כלשהי, אני מניח.
היא די מייצגת את האישה הממוצעת, כמו שהרבה אנשים היו רוצים שהאישה הממוצעת תהיה. וחוויר ברדם די מייצג את האדם הממוצע בספרד בקרב בני 40 פלוס, אני מניח.
שהם שחקנים יפי תואר?
אני לא יודע אם הוא נחשב יפה תואר. אני חושב שהקלוזאפים פה די תרידו אותו.
לא, כן, הוא נחשב...
תראה, אינפנר פקוז מרוצה, אני לא חושב.
הוא נחשב יפה תואר. אבל כן, בסדר.
לפחות הוא לא עם השיער שלנו.
אני כאמור מאוד אוהב סרטים גל, וכשאני אומר מאוד אוהב סרטים גל, אני כמובן משקר. יש בדיוק סרט אחד שאני אוהב שעושה את הדבר הזה, אני חושב. וזה דרייבר, לא דרייב, דרייבר משנות ה-70.
אוקיי.
שאר הסרטים שעושים את זה, אני בדרך כלל מאוד משתעמם מהם.
אני מניח שאת גריד לא אהבת.
לא, לא, את הספר עוד חיבבתי איכשהו, את, איך קראו לספר? מקטיג.
כן.
כן. הוא התעקש לאבד כל שורה ושורה בספר, אבל הוא שינה את השם.
כן, זה...
אביעד פשוט אוהב להכניס לפודקאסט עובדה שהוא רואה סרטים קלאסיים.
אני מנסה להשלים.
כן.
אני אפילו לא בטוח אם זה שם.
בכל אופן, הסרט, העלילה שלו.
העלילה.
כן.
בראשית...
בראשית כתוביות הפתיחה.
כן, אוקיי. קודם כל, אמרו שיהיו ספוילרים, אז כבר עכשיו נגיד את זה. זה מבוסס על התנך. כי הוא לא...
אמרנו את זה כבר פעמיים.
לא, אני אומר כי הוא לא במובן של... לא במובן של כי הוא לקחו רעיונות מהתנך והשתמשו בהם כהשראה לסיפור מודרני, אלא זה התנך. זה ספציפית ספר בראשית החלק הראשון.
אם על התנך היו עדיין זכויות יוצרים, אלוהים היה תובע את דארן אהרונובסקי כי הוא לא הזכיר אותו. כמו ש... איך קראו לספר המדע בדיוני הוא שטבע את ג'יימס קמרון על טרמינטור? ארלן אליסון.
כן.
כן, שטבע אותו על טענה שהוא העתיק מהתסריטים שלו.
אני חושב שהוא לא הצליח.
הוא זכה ב... כן? הוא לא זכה בכסף, הוא זכה בזה שהם היו חייבים לכתוב את השם שלו, Inspired by, כאילו.
גם זה טוב, כי כן. הוא סרט מאוד מפורסם, אז כן. השם שלו מוצמד לזה.
ארלן אליסון אוהב לטבוע אנשים. בכל אופן, הוא והיא הם בעל ואישה. שגרים בבית שנשרף לאחרונה הבית שלו, היא אשתו השנייה והיא זו שמשפצת את הבית בשבילו, כדי שיוכל להתרכז במה שהוא אמור לעשות, שזה לכתוב. הוא כן. משורר אמור להיות?
הוא יוצר.
יוצר. אני חושב שמדברים בעיקר על שירה.
אני לא בטוח כאילו אם הוא משורר או ממש סופר, כי הם, כן. לא, הם לא נכנסים יותר מדי לתוכן.
אנחנו מבינים היום מאוד שהייתה לו יצירה אחת מאוד מאוד משמעותית, אבל מאז הוא לא מסוגל לעשות כלום, מאז שהבית... נשרף, אבל היא יוצרת את הבית פחות או יותר מהיסודות למעלה כן. במטרה לעזור לו.
לקחה על עצמת הפרויקט.
וכשהבית כבר קרוב להיות מושלם, יום אחד מגיע גבר.
יש לומר שהיא מנסה ליצור גן עדן.
כן.
וביש לומר היא אומרת את זה.
כן. מגיע גבר, רופא, דופק בדלת, הוא חשב שזה מוטל, אבל לא, זה הבית שלהם, אבל בגלל שהוא חבר ברדם, הוא כזה טיפוס נחמד, הוא מיד מזמין אותו לישון אצלם.
אין לו לאן ללכת, אז שיהיה לפחות ללילה.
ומהר מאוד הוא מזמין, מסתבר שגם האישה של אותו אורח נוטל אלון, אורח נוטל אלון, מי כתב את זה?
לא אני.
אוקיי. אורח נוטל אלון מצטרפת אליהם, ולמרות שג'ניפר לורנס, אימא, עושה קולות של בבקשה תלכו מפה, אני לא אוהבת אתכם, חבר ברדם פשוט, הוא נחמד מדי, הוא לא יכול לגרש אף אחד החוצה, הוא כל הזמן מתעניין באנשים, ולאט לאט החיים של המשפחה העורכת הזאת משתלבת בשלהם, עד שמגיע ביקור מאוד מאוד אלים בין שני הילדים של המשפחה, שני הילדים הבוגרים של המשפחה, שאחד מהם מאוד מקנה בשני והורג אותו.
כן, במהלך קטטה נקרא את זה.
כן, קטטה, ואתה יודע, הדם של האח ה...
כן, הוא קצת זועק ככה מהאדמה.
אדם של האח הבכור נופל לאדמה וזועק, ובשלב הזה המילים מטאפורה מתחילות, כאילו, יכול להיות שלא הבנתם שהסרט מספר את סיפור התנך בהילוך מהיר?
אני אגיד את האמת, יש הסרט שני חלקים, החלק הראשון באמת מתבסס על...
בראשית בעיקר?
ספר בראשית נראה שזה בערך עשרת הפרקים הראשונים, זאת אומרת, עד למבול, ואז ארנובסקי עושה כזה פייד, אנחנו אומרים כנראה ללכת לראות את הסרט הקודם שלו, את המבול, כדי להשלים את מה שקורה בינתיים, ואז החלק השני מתחיל, והוא כבר קופץ לברית החדשה. אז אין לנו את כל הדברים שבאמצע.
אנחנו מתחילים בזה, כאילו החלק השני, אחרי שהאימא מכריחה אותו לגרש את כל המשפחה הזאת, שבאמת עשו שם המון המון מאומה, וכמעט הרסו לה את הבית.
מה שעובד זה המבול.
כן. כאילו,
ובמבול אני מתכוון, צנרת כולה.
כן.
כן.
הגירוש הזה חיזק את התשוקה ביניהם, והוא מכניס אותה להיריון, והחלק השני באמת מתחיל בזה שהיא מכינה לו פאי. סרטים של דארן אהרונובסקי, שם פאי בשר מאוד טעים למראה.
אז אתה אומר שזה, שהסרט פאי זה בעצם לא היה על המושג המתמטי פאי, זה היה על...
תראה, הפאי הזה מוגש בצורה...
תמלי.
זה היה מוגש בצורה מעוגלת. איך אתה חושב שהיא חישבה את כמות הבשר שתיכנס לפאי הזה?
אני לא יודע שבגלל זה זה נקרא פאי.
בדיוק.
כן.
אז בכל אופן, החצי השני באמת מתרחש אחרי שהיא קרובה מאוד ללדת, והוא הצליח לפרסם את היצירה השנייה, שלו שמביאה קהל עצום של מעריצים לאם הביתה, והוא לא מסוגל לסרב להם, ולמרות שמתרגשת בוא תהיה איתי, הוא ממשיך להכניס אותם לתוך הבית, ואז הסרט נכנס לגרנד ג'יגנול כזה, קרנבל מוות בספיד.
בעיקרון דאש מגיע, אני חושב.
כאילו יש מהפכה דתית שמתרחשת בתוך הבית שלו, כולל ניסיון של הצבא, כאילו זה מתחיל בתור שוטרים וזה נהיה מהר מאוד, אני מניח הצבא, שמנסה לדכא את זה בירי ויש קאט שנוצרת סביבו, ובין לבין היא מולידה את הילד שלה.
כן.
כן, אמרנו שיהיו ספוילרים, אנחנו נגיע לסוף. והילד מת, כאילו האנשים הורגים את הילד שלהם.
הם הורגים את הילד.
הילד שלהם, והם אוכלים את בשרו, ובשלב הזה באמת, אם עוד לא הבנתם שהילד הוא ישו.
כן.
כן. אם עוד לא הבנתם שהילד הוא ישו, והיא מאוד מאוד כועסת על זה, ואנחנו מבינים, רגע, הבית זז, כאילו הבית מתנועה בחוסר נוחות, כשהיא מרגישה לנו אחרי כזה, האמא היא הבית, היא העולם, ואז בהתקף של זעם נוראי, היא משמידה, היא הורגת את, היא מוטטת את הבית, היא הורגת את כל האנשים סביבם, וכולם מתים חוץ מהוא, והיא אומרת אותו, איך זה שאתה לומד, ואומר, טוב, אני מי שאני, I am what I am, הוא פופאי המלאך.
כן. זה המשל.
כן.
כל הסרט הזה הוא משל לפופאי. או שלא.
כאילו, ביטלו את הסרט המצויר של פופאי, שהיה אמור לצאת לצערה, זה היה אמור לצערת של הבחור שיצר את סמוראי ג'ק, וביטלו את זה, וזה מאוד מאוד מעצבן אותי, כן?
אבל את הסרט של אלטמן אישור, תראה מה זה.
אני מאוד אוהב את הסרט של אלטמן.
אני לא ראיתי אותו מגיל 5, אז האמת שאין לי ממש דעה עליו.
אני אוהב את רוב הגרסאות של פופאי, אני חייב להודות חוץ מפופאי ובנו.
אף אחד לא אוהב את פופאי ובנו.
כן, בעיקר לא הבנים שלו. אז כן, הוא אומר, הוא אלוהים, היא הכוכב, כדור הארץ, הטבע, עם האדמה, כן? ואחרי שהיא משמידה את כל האנושות, הוא אומר, טוב, נו, נתחיל מחדש. וכזה, הוא הורג אותה, פחות או יותר, או עוזר לה למות, הוא לוקח את הלב שלה שהופך לאבן שהייתה הדבר הכי חשוב שלו בגלגול הקודם של הבית, ואנחנו מתחילים מחדש עם אמא צעירה יותר, עם לורן לבוף. לורנס לבוף.
ג'ניפר לורנס מוכפת בלורנס לבו.
כן.
אני רואה לאן זה מוביל. אז הבא תהיה לבוף.
לא, הבא זה שהיה לבוף.
אוי ואי.
תשמע, אלוהים, אלוהים הוא אלוהב.
תשמע, שהיה לבוף, אם תשאל אותו, אם הוא אשתו של אלוהים, הוא יגיד כן.
הוא ממש מתנצר לאחרונה, אז כאילו.
זה קרה מתישהו, כן. לדעתי הוא במסע לגילוי.
זה לפני או אחרי שהוא לבש כאילו את ה... מה זה היה?
זה היה שקית נייר.
שקית של סופר, כן. הוא כזה, בקטד שם דלי על הראש שלו וניגן גיטרה ממש יפה, שהיה לבוף שם שקית נייר על הראש, מופיע באמנות מצעג ממש משעממת שלא מעניינת אף אחד.
זה היה פסטיבל כאן, אבל כן.
כן, זה לא מעניין.
אמנות מצעג שלא מעניינת אף אחד, כן. הנה העניין בסרט הזה. אז כאמור, יש לו שני חלקים. את החלק הראשון אני מאוד אהבתי.
אוקיי, הנה אני מסרט הזה, יש לו שני חלקים, את החלק השני אני מאוד אהבתי.
הבעיה שאין לנו חפיפה. כן,
אם כל החמצנו יכול להיות רק חצי סרט, ואז באמצע היינו מוחלפים, כאילו היו עושים ריבוט של אחד מאיתנו צופה, זה היה נהדר. אני לא יודע מי הם מביאים לי במקום רונלי, כי אני לא...
כן.
אין לי חברה, אז כאילו...
אנחנו נמצא משהו.
כן, שאל הבוף.
שאל הבוף, כן, הוא פנוי כנראה. ואם תשאל את שאל הבוף,
okay.
אם הוא תחליף לבת הזוג שלי, הוא יגיד כן. למעשה, אם תשאל אותו כל דבר, יגיד okay. כן.
אימא, סימן קריאה.
הוא...
זה סרט שעורר הרבה מאוד, כאילו, אתה יודע, דיבורים והרבה דיונים, וזה קצת מוזר לי, כאילו, זה סרט שקיבל את הציון המדיר של F, בסינמה סקור, שזה, אם יש לו מכיר, זה אתר ששואל אנשים בשנייה שמוצאים מהקולנוע, מה הם מרגישים כלפיו.
והם אמרו,
פאק, כן.
אוקיי.
כן. פאג', הם אמרו,
אני חושב שזו הייתה גם התגובה שלי, ופחות או יותר שכל מי שהיה באולם סביב. ולא, כאילו, זה הטוב ולרע.
אני מבין למה, כי מישהו שאני מדבר איתו באינטרנט, העיר שזה פחות הערה על האיכות של הסרט, ויותר על העובדה ש... אתה יודע, הצופים הולכים ומצפים לקבל דבר אחד ומקבלים דבר, בסוף לפחות דבר אחר.
אפילו השם שלו נהיה כמו סרט אימה גנרי.
כן, זה מתחיל קצת, זה די סרט אימה, אבל אז פשוט נהיה סרט גור פחות או יותר בשלב מסוים, ואני מניח שצופים נגלו. זה גם דרייב, גם כן עצבן הרבה מאוד צופים, כי הטריילר מכר אותו בתור סרט אקשן.
זו הייתה טעות שלהם, כן.
כאילו, זה היה הצלחה במובן של, היי, הוא הרוויח הרבה יותר כסף משאני מניח אם הם מפרסמים את זה בתור מתחן אווירתי.
אבל זה קורה מדי פעם.
אני מאוד נהניתי מהחצי השני, באמת פשוט בתור קטע של, אני לא מאמין שהם עשו את זה, כאילו,
סוג של World War Z, אבל טוב.
דיברנו ממש לפני הפרק על Snowpiercer, וכן, הסצנות, ואני צחקתי בסצנות הסופר גוריות באימא, כאילו, כשהתינוק מת והם התחילו לאכול אותו,
כן.
אני מצטער, זה היה הומוריסטי בעיניי, ולא במובן של...
אני מסכים שבשלב הזה נורא קשה לקחת אותו ברצינות.
לא, ואני נהנה מהסוג הזה של צחוק של, וואו, אני לא מאמין שעשיתם את זה, ואהרונובסקי...
אז תום צוחק מילדים מתים. כן.
אתה אומר את זה כאילו... אתה אומר את זה כאילו זה איזשהו גילוי נוראי עליי, שאני זוכר שדיברנו על קפטן פנטסטיק, והתלוננתי שהסרט הזה לא כולל יותר מוות של ילדים. זה היה התלונה הראשונית.
אפילו סרטים שמות מתאים, הוא לא גיבור על.
כאילו... הסרט די מתאר אותו בתור, עזוב את קפטן פנטסטיקה, פאק קפטן פנטסטיקה, אני שונא את הסרט הזה.
אם תשאל את ויגו מורטנסן אם הוא גיבור על, הוא לא יענה לך כי הוא איש מוזר.
וכי הוא לא מדבר עברית.
כן.
כאילו, הוא מדבר זה ארבע שפות או משהו כזה, הוא איש אשכולות.
שבע, שמונה,
אז יכול להיות שהוא מדבר עברית. כמו דארן אהרונובסקי.
דארן אהרונובסקי, אני לא יודע אם הוא יודע עברית, כמו שהוא פשוט... נורא אוהב להשתמש במוטיבים דתיים.
אז אני מאוד נהניתי מהדרוף של זה, ואהרונובסקי תמיד היה טוב מראשית הקריירה שלו בלדחוס כאילו רגעים ורעיונות של אובדן שליטה של דמויות בעזרת טריקים של בימוי ועריכה. אגב, הסרט הזה מצולם על ידי מתיו ליבטק,
שצילם גם את ברבור שחור, אגב,
שעדיין לא ראיתי.
לא ראית את ברבור שחור? איך זה קרה?
ובכן, קראתי את פרפקט בלו וברבור שחור, אהרונובסקי אמר שהוא לוקח הרבה בפרפקט בלו, אז אמרתי, טוב, ראיתי כבר את הגרסה הזאת.
זה לוקח רעיונות מהתנך.
אם הייתי יודע מראש, אולי הייתי
קורא את בראשית שוב. לא ראית את הסיפור הטוב ביותר שאי פעם, איך שזה לא נקרא?
Greatest Story Ever Told. כן, עם ג'ון ויין, עם המבטא המאוד מזרח תיכוני שלו.
כן, הוא כנעני אמיתי.
והעריכה היא אנדרו וייזבלום, שאני לא יודע מה עושה, אבל...
יש לי תלונה למתיו ליטבק, מה זה?
כן, ליטבק.
ליבטק.
ליבטק.
ליבטק, יש לי תלונה אליו.
כן.
הוא צילם הרבה סרטים.
הוא צילם גם את פאי וגם, הוא הצלם הקבוע של אהרונובסקי.
כן, אבל זה לא רק זה, הוא גם צילם נגיד את איירון מן, את אינסייד מן, שהוא לא, גם הוא לא גיבור על. הוא צילם את רובי ספארקס, את...
סטרייט אוט אוף קומפטון.
כן, סטרייט אוט אוף קומפטון.
כן.
הוא צלם ממש טוב. מה לעזל קרה לו פה, אני לא יודע.
אני מאוד אהבת את הצילום פה.
אני לא סבלתי, כאילו, הצילום מבחינתי החלק החלש פה, כי אתה יודע כמה אני שונא מצלמה רועדת?
אני יודע, כן.
ופה...
מצלמה רועדת הרגע את אבא שלך, נשבעת לנקום בה.
אבל פה זה באמת, השימוש הוא היה מבחינתי מוגזם, כי זה משולב עם קלוזאפים נורא חזקים לפעמים, והעניין הוא ש... באמת, בסרטים אחרים שהוא צילם, אני ממש מאשבתי את העבודה שלו, ופה זה היה מבחינתי החלק החלש.
אני לא מצלמה רועדת בסרטי אקשן, כי בסרט אקשן אתה אמור ליהנות מהפעולה במובן מסוים, ולכן...
אתה אמור לראות מה לזה קורה.
אתה אמור לדעת, כאילו, את המיקום של האנשים ביחס אחד לשני, ומצלמה רועדת זה סתם כלי חסכוני לבלבל את הצופה, וליצור תחושה של, אתה כאילו בתוך האקשן, אבל בעצם אתה לא מבין כלום. פה אתה לא אמור להתרגש מזה, אתה אמור להיות מבולבל ונפחד ומוזר לך.
כן.
ולכן המצלמה העובדת לא הפריע לי, כי לשם שינוי משמשת לדבר שהיא אמורה לשמש לו.
אבל מבחינתי זה לא השיג את המטרה, כי זה היה בעיקר מעצבן מכל דבר אחר. אני כן חושב שיש לסרט הזה אווירה ממש טובה, ואני חושב שגם בחלק הראשון וגם בחלק השני, אהרונובסקי בהחלט שולט בדברים ויודע להעביר את מה שהוא רוצה.
אני פשוט כאילו, אני ממש אהבתי את השליש האחרון, שזה פשוט האיץ דרך. פחות או יותר מעגל האנושות.
זהו, לי זה הפריע כי זה היה לי פשוט יותר מדי כבר, וזה דבר ש... דארן אהרונובסקי, אני מפריד בין סרטים שהוא כתב לבין סרטים שאחרים כתבו, כי שני הסרטים שלו שאני חייב שזה המתאבק וברבור שחור, הם סרטים שהוא לא כתב בעצמו, ואני חושב שהם סרטים נהדרים. בסרטים אחרים שלו תמיד אני מרגיש כאילו הוא מתחיל ממש טוב, ומתי שהוא פשוט הולך לאיבוד. כי הוא... מפאי ועד למבול, המעיין בכלל, אף אחד לא מבין מה קורה שם. יש לו נטייה, כשהוא כותב בעצמו את התסריט, פשוט לדחוס לקראת הסוף כל כך הרבה דברים, שזה... לי זה מפריע, כי אני פשוט... אני מרגיש שזה הולך לאיבוד שם. משהו שם כאילו פחות עובד, כי במקרה של אמא, אז באמת החצי הראשון הוא הרבה יותר איטי, שקול, יש לו קצב מדוד.
אני קורא לזה משעמם.
אני קורא לזה נותן מקום לחשוב, והחלק השני מבחינתי פשוט מראה זה שבאמת בשלב הזה כבר הוא אפילו לא מנסה להסתיר את המטאפורות, אבל זה פשוט היה לי הרגשה של אוקיי, הבנו, הם פורצים לבית, יש כאוס, יש מאומות, עוד פעם משטרה, עוד פעם זה, הרגשתי כאילו פשוט זה יותר מדי בתוך זה.
זה מוזר לי שאתה, כי באותה מידה אתה יכול פשוט להגיד את הפשיטה, אתה יודע, הם נכנסים לדירה ויש מכות, כאילו, מכות ממש יפות.
אבל הפשיטה לוקח הפסקה בין קטע אקשן אחד לשני.
כן, 20 שניות.
בגלל את הפשיטה 2 אני לא אהבתי, כי הוא היה לי יותר מדי דחוס. וארוך כמו הנצח. אבל הפשיטה הראשונה אני מאוד אהבתי אותו, כי היה לו קצב, וגם שם אגב, לוקח זמן עד שמתחילים את האקשן.
10 דקות לפני שכל הס...
אבל 10 דקות שבונות משהו.
ואז כל הסרט הוא בום בום, כאילו אני מאוד אוהב את הפשיטה.
לא, זה לא הכל בום בום, יש הפסקות.
כן, סליחה, לפעמים סלש סלש וטרח טרח.
יש הפסקות, יש גם קטעים שמבוססים שם על מתח. במקרה של אמא, החלק השני הוא פשוט, זה רק האינטנסיביות, וזה כאילו, עוד פעם, מבחינת מה שאהרונובסקי רצה לעשות, זה עובד, זה כאילו, הוא השיג את המטרה של להראות אווירה של אובדן שליטה, של למעשה האפוקליפסה שהולכת ומתקרבת, זה עובד מהבחינה הזאת. פשוט אני מרגיש שלי, מנקודת המבט החיצונית לסרט, פשוט הרגש בשביל מסוים שאוקיי, הבנתי, אבל זה ממשיך.
אוקיי, מעבר לחלוקה שלנו לגבי מה החלק הטוב יותר, אוקיי, הסרט די דוחס לך את המטאפורה בפנים, במיוחד בחצי השני, אבל מעבר לעובדה שאוקיי, זה התנך, זה המין האנושי, נוצר ואדם וחווה וקין והבל ואז המבול ואז
מגדל בבל היה לפני זה גם
ואז אני מניח אפוקליפסה אקולוגית כלשהי כי זה עם הטבע והעולם מושמד כי בני אדם הם מניאקים שלו.
אני חושב שזה אמור להיות כאילו המלחמות
אהרונובסקי דיבר על, למיטב ידיעתי, ברנות על איכות הסביבה, וזה די חוזר למה שגם נוח אצלו היה מאוד משל סביבתי, על, אתה יודע, יש את האנשים, איך, מי האנשים הרעים? אלה שהם מתועסים ומזעמים, ומי האנשים הטובים? אלה שמחוברים לטבע.
כן.
כן. אז מעבר לזה, שזה די ברור, אתה חושב שיש משהו מעניין בדרך שבה הסרט מתאר את אקט של היצירה ואת הרעיון של היוצר כמישהו שמחפש דורש אהבה בעצם, ושהיצירה שלו, אתה יודע, כל האהבה שלו כלפי העולם היא בעצם מידה של הנוחיות של כזה, כן, כן, בואו, 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 בואו תגידו לי כמה אני גדול שוב ושוב ושוב.
אני חושב שזו פרשנות מאוד מעניינת. מה שמוזר לגבי אימא, שאני לא בטוח אם הוא יותר סרט אנטי דתי, או דווקא סרט שמנסה להביא את הדת.
אני לא חושב שהוא סרט אנטי דתי.
זהו, זה מה שאני אומר. אני לא לגמרי מצליח להבין את זה, כי הוא כן מאשים את האנשים, את המעריצים של היוצר, במקרה הזה של את אנשי הדת הממוסדת, שמנסים בעצם לקחת את הדת, לנכס אותה אליהם כבר.
כן.
הוא מאשים אותם בזה שהם אלה שימיתו חורבן על העולם.
זה לא נגד הרעיון הדתי, זה נגד מה שאנשים עושים עם הרעיון כן. הדתי, שזאת במשהו שהופיע בנוח.
זהו, וזה סרט שהוא מאוד מאוד מתעסק בעניין של גבולות. הבית עצמו, כל הסרט מתרחש בתוך הבית, כי הבית הוא העולם. ודברים
הכיימים... עוד משהו כמו הפשיטה? כן.
הפשיטה, כן.
מי די בטוח שרמה, כאילו, מהפשיטה הופיע באחד אחד השוטרים?
לפשיטה יש סצנות מחוץ לבניין, אבל... אבל ברגע שאד הריס מגיע בתור הרופא, שהוא בעצם אדם הראשון, ברגע שהוא מגיע, הוא לא דופק בדלת ומחכה שיפתחו לו, הוא נכנס בעצמו ורק אז מבין שהוא עשה טעות. ברגע שהוא מופיע הוא כבר פורץ איזשהו גבול בלי שהזמין אותו, ואז אשתו מגיעה והיא בכלל כבר דוחסת את זה על אגב שיחות על מיזוגניה, אולי המשך.
כאילו, כן. האישה והנחה של דמות אחת בגרסה הזאת של התנך.
כן.
כן.
אישה בונה, אישה הורסת. זה רק שלא אותה אישה.
ואימא, היא לא יכולה, היא לא שלטת ברגשות שלה פשוט. כאילו, היא לא נחמדה.
זהו, אז ברגע שמישל פייבר מגיימת את אשת הרופא, היא חווה בתוך המשל.
והנחש.
כן, מתברר. היא ממש כבר אין את הגבולות, ו... יש גבולות גם בתוך הבית עצמו, יש חדרים שאסור להם להיכנס אליהם, הם אמורים להישאר למטה. אבל יש את חדר העבודה של הוא, שאסור להיכנס אליו בלעדיו, כי הוא לא אוהב שעושים את זה.
כמו שכתוב בתנך, ולחדר העבודה טוב ורע לא תיכנס אליו.
כן.
כן.
ויש שם את האבן שלו, שזה הדבר היקר לו ביותר, שזה בבירור כמובן פרי עץ הדעת, שכמעט ברגע ש... שני האורחים נכנסים לחדר בלי רשות, הם שוברים את זה. ואז בתגובה הוא כאילו בהתקף זעם חוסם את הכניסה לחדר, ממש כמו שאדם וחווה גורשו מגן עדן.
כן, אבל הוא לא הורג אותם עדיין, זה עדיין לא המבול.
לא, במבול כבר, אדם וחווה כבר כן. לא היו חיים, אבל זה משהו מעניין, כי אני חושב שהסרט בעצם קצת מאשים את הדמות המקבילה לאלוהים בזה שמצד אחד הוא נורא רוצה שכולם ידעו את הגבולות ונורא רוצה שיהיה סדר, מצד שני הוא לא יכול לסרב, הוא לא יכול לומר לא לאנשים שמעריצים אותו או שאומרים שהם צריכים עזרה, כל הזמן גם כשיש בלגן בתוך הבית ואימא כל הזמן אומרת לו, הם משתלטים פה על הבית, הם עושים בלגן, אני רוצה שתוציא אותם מפה, הוא עדיין אומר, אני לא יכול לגרש אותם עכשיו, הם באבל, הם צריכים מקום להיות בו, אנחנו לא יכולים סתם לגרש אנשים ככה, וזה עוד יותר מתגבר בחצי השני, כשבאמת, כשהמעריצים צובעים על הבית, ואני חושב שזו גישה מאוד מעניינת. יוצאים
קטות של לחמות אחת בשנייה בשמו.
כן, טוב, אתה יודע איך זה, קריסטן וויג, היא תמיד חשבתי בה. היא בהרבה יותר סרטים, מה שחשבתי אגב. וזו גישה מעניינת של אהרונובסקי, של אלוהים אולי מצד אחד רוצה שנעקוב אחרי החוקים ולא נעשה דברים שאסור, אבל מצד שני הוא כל הזמן מאפשר לנו את החופש לעשות את זה.
האפוקליפסה, ואז ההתחלה מחדש, כאילו, כדור הארץ לא עובד ככה, כאילו...
אני לא יודע, תוכיח.
כאילו, כשאנחנו מתים, כשהדינוזאורים מתו, הם לא הוחלפו על ידי גרסאות משודרגות של הדינוזאורים.
הם כן, כאילו, זה נקרא אבולוציה. זה לא בדיוק שדרוג, זה יותר... יותר מותאם, כאילו, זה הדור החדש, זה הנקסוס 8.
אנחנו נקסוס, כאילו, זה מה שאתה אומר?
כן, חכה שריין גוסלינג יחליף אותנו.
טוב מאוד, קרוס אוף מהפרק הקודם. בזה שהסרט כן דוחף לך את המטאפורה, כאילו, את ההתאמה לתנך בפנים, אני חושב שזה קצת הורס את האמביוולנטיות שהייתה יכולה להיות יותר מעניינת, כי באמת, הרעיון, אני חוזר עוד פעם, לרעיון של, אתה יודע, הוא יוצר... שלא מסוגל ליצור, כאילו, אחרי היצירה הראשונה שלו. וברגע שהוא כן מסוגל ליצור שוב, זה מכניס אותו למין כזה מוד של אני חייב לקבל את הרצת הציבור. ואתה לא, וכמה מהיצירה באמת מונה מהרצון שיואהבו אותו, וכמה מזה זה באמת אהבה אמיתית. זה נראה לי תחום הרבה יותר מעניין מ, אוקיי, הוא אלוהים, כי... זה קצת כמו סיום של, אתה יודע, הכל היה חלום, זה די סוגר, במקום לפתוח לך דרכי מחשבה, זה די סוגר אותם, כי כזה, אנחנו נדבר על הסרט, אנשים נדבר על הסרט, ומה שזה יסתיים זה כזה, טוב, הוא אלוהים, כזה, האם זה מטאפורה? לא, לא, הוא אלוהים, הסרט אומר שהוא אלוהים, זה פשוט סיפור התנך רידקס, יופי.
זו אחת הסיבות שיותר אהבתי את החלק הראשון, כי הוא באמת, הוא משאיר לך להבין לבד את הדברים האלה. אני באופק כאלה, אני אוהב סרטים שיש להם את הסאב טקסט, אבל הם לא אומרים אותו, הם משאירים אותו ברמת הסאב. ופה אני חושב שארונובסקי פשוט, יכול להיות שהוא פשוט לא שמח יותר מדי על זה שהצופים מביאים לדבר.
מגיע לסרט, אביעד אוהב להיות דום ולא סאב, אוקיי? רשמתי.
אוקיי. אתה מכיר את הרגע הזה שאתה פתאום קולט שהיינו יכולים לדבר על סרט קלאסי אחר, לפחות סרט ישן יותר אחר, שאתה ממש אוהב, אבל רק בזמן הקלטה קלטת את זה?
לא.
אז קונטרול, הסרט ההונגרי.
אוף!
זה סרט שאנחנו לא נדבר עליו היום.
אנחנו תמיד מחפשים תירוץ, יש איזה 3-4 סרטים שאנחנו תמיד מחפשים תירוץ לדבר עליהם, שזה קונטרול, אחרון גיבורי הפעולה, והיה עוד איזה אחד ש... אני לפחות תמיד מחפש תירוץ לדבר עליו.
אני כל הזמן עשיתי את חולד מטרופוליס שבוע שעבר, סוף סוף דיברנו עליו.
כן.
אבל במקרה של קונטרול, בלי להיכנס לספוילרים לגביו, הוא גם מאוד עוסק בסיפור שהוא יותר גדול ממה שאתה רואה, ובעצם כל התחנה, תחנת הרכבת התחתית שמתרחש בזה משל, אבל זה משהו באמת קולטים אותו רק ממש ככה, הסרט מסתיים ואתה פתאום אומר, רגע, זה בעצם היה וכל זה.
כאילו קונטרול הוא באמת סרט נהדר ויוצא דופן.
אנחנו עוד נגיע אליו.
והמעבר שלו ממש לא להוליווד זה אחד המקרים הכי כואבים בהיסטוריה הקולנועית של בזבוז כישרון.
תחזירו אותו.
יכול להיות שאין לו רק סרט אחד טוב בתוכו.
אני לא יודע. הוא פשוט...
אבל לא נדע, כי נותנים לו לביים פאקינג סרטים על שוד מכוניות משוריינות מסיבה כלשהי.
כי הוא ביים סרט על הכבוד? אני לא יודע. אבל בכל אופן, זה גם מה שאהבתי בחלק הראשון של אמא, ששם אני רק אחרי הצפייה התחלתי לקלוט באמת מה כל דבר שמסמל. זאת אומרת, רק אחרי הצפייה בעצם אמרתי, אוקיי, אז בעצם זה היה פרי עשוי, בגלל זה הוא סוגר את החדר.
זה הדבר המעניין.
אפילו זה שהבנים של הרופא ואשתו הם קין והבל. רק בסוף הסרט קלטתי את זה. כי אף אחד לא בא ואומר, היי, הם קין והבל, כן, אני יודע שאומרים שם דם אחיך זועק מהדם, הייתי צריך לעלות את זה בשלב הזה.
במקרה שלהם אני הבנתי את זה. זה השלב שבו הכל היה כזה, אוקיי,
כן,
בסדר.
כן, קצת פספסתי את זה, ויש עוד סיבה שפספסתי את זה. וזה שדארן אהרונובסקי, עם כל הביקורת שיש לי אליו כתסריטאי, הוא במאי ממש טוב, ובמיוחד הוא במאי אימה ממש טוב. אני מתלונן הרבה על סרטי אימה מודרניים, דיברנו על זה ודיברנו על תברח, שאת שניהם, למרות שיש ביקורות טובות, אני לא כל כך אהבתי.
כי למרות שכל אחד מהסרטים שלהם כן סרטי אימה במה שמתרחש בהם ובמה שהדמויות והקהל מרגיש, הם לא משתייכים טכנית לז'אנר אימה, אז אתה ממשיך לשכוח שכזה, כן, פאי זה בעצם סרט סופר קריפי.
כשקלטנו ממש מזמן פרק על סרטי האימה האהובים עלינו, אני חושב שהכללתי את ברבור שחור ברשימה שלי.
כן, נתתי את זה קרונולוגית, אז זה היה לפי מקומות, אבל בהחלט מאוד הערכתי את זה.
כי מבחינתי ברבור שחור הוא סרט אימה, והוא סרט אימה ממש טוב. הוא לא נראה כמו סרט אימה כשאתה מתחיל לראות אותו, אבל הוא ממש תופס אותך.
ואני יודע שאתה לא מתרקם היום לחלום, אבל אם אתה יודע, יש... אם אתה רוצה סרט שיגרום לך ליותר תחושה של גועל ופסינה מהאנושות מכל סרט אחר, זה כזה הסוף של רקווים לחלום, זה כזה...
כל סרט של אהרונובסקי הוא די ככה.
לא, נוח זה לא ככה. כאילו, המעיין זה בעיקר כזה...
נוח מתחיל עם זה שאתה אמור לשנוא את האנושות. הסרט שהבסיס שלו זה שאתה תשמח שהאנושות הושמדה.
כאילו מגזין אמפייר אמר פעם על רקל בחלום שכזה, אם אתה אי פעם מרגיש שמח מדי ואתה רוצה לתקן את זה, פשוט תראה את רקל בחלום.
או שאתה מרגיש נוח מדי ליד מקררים.
כן.
רקל בחלום זה סרט שכשהוא יצא נורא נורא התלהבו ממנו, בעיקר אז שנינו היינו הרבה בעין הדג,
היינו מאוד מאוד צעירים, זה היה ביקורת הכי כאילו, הבחור פשוט כתב יצירת מופת.
וגם כשעשו סקר של סרט השנה, אני חושב שזה היה מקום שני או משהו, פשוט כי סרט הבאות לקח כל שנה, היו זמנים.
וסרט הבאות לא היה מקרר.
לא, היה...
היה גולם.
היה שלג קצת. אבל באמת התחושה שלי אז, אני גם אז וגם היום הרגשתי שרקווים לחלום הוא די אוברייטד, אבל יש בו קטעים שעשוי ממש טוב, וזה בעיקר קטעי אימה.
ואני... דרון אהרונובסקי זה אחד מהמקרים האלה, דיברנו שבוע שעבר על דניס וילנוב, של אני לא תמיד אוהב את מה שהוא עושה, אבל אני שמח שהוא שם, אני שמח שיש בעידן הזה שבו הכל, אתה יודע, מחושב ומוסחר עד לרגע האחרון, כשזה מגיע להפקות הוליווד גדולות, מישהו שיכול להגיד להוליווד, תנו לי 30 מיליון דולר, שזה בסטנדרטים מודרניים לא הרבה, אבל זה לא מעט כסף בעולם האמיתי.
תכפי את זה בפי 10 וקיבלת את ג'יימס קאמרון.
כן, כאילו תנו לי 30 מיליון דולר ואת הכוכבת, אחת הכוכבות הכי גדולות בעולם הקולנוע עד היום.
בעצם את ג'יימס קאמרון זה לא תנו לי 300 מיליון דולר, זה יש לי 300 מיליון דולר, מצאתי אותם בכיס.
לא,
במקרה שאני אמציא מצלמה חדשה. במקרה
שג'יימס קאמרון זה בעל המפיקים,
אני אקנה אסטרואיד.
לא, שואלים אותו כמה אתה רוצה לסרט והוא מצייר כזה 8 דולר, לא, אז הוא הופך את זה כזה, אין סוף. כן.
אין בעיה, זה מה שהרווחת בסרט הקודם.
זה פחות או יותר התקציב של ארבעת ההמשכים של אבטר או משהו כזה.
אני לא יודע, אני חושב שכל שנה הוא מוסיף עוד המשך.
או שזה יהיה הצלחה הכי גדולה בכל הזמנים, או שזה ירושש את האולפן הזה וכל אולפן שמקושר.
זה ירושש את כדור הארץ בעיקרון. החלק השני של אימא, זה מה שיקרה אם ההמשכים של אבטר לא יצליחו.
זו מטאפורה לג'יימס קאמרון.
כן.
אז כן, אני שמח שאהרונובסקי קיים, אבל אם
אני... אני חושב שהייתי מאוד מודאג אם לא הייתי שמח שהוא קיים.
אבל אתה יודע, ואני שמח שיש באמת במאי שמנסה להתעסק עם הנושאים הגדולים האלה, אבל עד כמה שהוא מנסה, הוא אף פעם לא פוגע, זה אף פעם... אני חושב שבעיה גדולה שזה לא חידתי מספיק, זה העניין. אתה יודע, אנשים מדברים על הסרטים שלו, זה כזה, או, זה נורא חידתי, מה זה אומר? הוא אומר לך מה זה אומר. אפילו בפאי, שהוא סרט מאוד מאוד מוזר, בסופו של דבר כזה, כן, זה השם של אלוהים, או מה שזה לא יהיה. עם הספרות ומשתמשים בו וזה דפוסים בטל. אוקיי, אז אמרת לי מה זה.
כן.
אין הרבה מקום לטעויות במובן.
אז זה מה שאני אוהב נגיד במתווה קודם כל, כי אין שם מסתורין, כאילו, יש לו סוף שלא ברור, אני עד עכשיו לא בטוח אם הוא באמת פתוח או שרק נדמה לי, אבל זה סיפור די ישיר, הבן אדם. וברבור שחור לעומת זאת הוא סיפור שהוא לא אניגמטי, אתה יודע מה קורה שם, אבל... הוא מציג, בעיניי הוא מציג הידרדרות נפשית בצורה כל כך יפה וכל כך מוצלחת, ואימא גם כן, הוא כן עושה עבודה טובה סך הכל בלהציג את התהליך של אובדן השליטה.
לא דיברנו על השחקנים.
אמרנו על חביר ברדם.
לא.
שהוא ספרדי. ג'ניפר לורנס היא ג'ניפר לורנס, זה לאום בפני עצמו.
אני לא יודע לגבי ג'ניפר לורנס, אני פשוט...
זו לא ההופעה הכי טובה שלה.
זה מרגיש לי כאילו יותר מדי נוח לה לשחק מישהי שמשותק ומסתכלת פשוט והיא כזה מנותקת רגשית, היא עושה את זה ביותר מדי סרטים, או כל החצי השני של סדרת...
פשוט כל הזמן מלהקים אותה לזה.
לא, אבל אני מצטער, בשביל זה לא יודעת זאת בחירה, כאילו כל החצי השני של סדרת משחקי הרעה וסרטי האקסמן, היא לגמרי...
מצד שני, אמריקן הסל.
עוד פעם,
שם זה דמות שונה לגמרי.
ומאוד אהבתי את אותה באמריקן אסל, ודיברנו על האמריקן אסל, נכון?
הייתה תקופה שדיברנו עליו.
כן, מאוד אהבתי אותה בזה, אבל זה מרגיש שמאז היא פשוט אוקיי, אני השחקנית הכי גדולה בעולם, זה קצת מרגיש כאילו לא מתאמצת. אני מצטער. כאילו, הבחירת תפקידים יכולה להיות מאוד נועזת, אבל מה שעושה פה מבחירת משחק, עם כל ההיסטריוניות בחצי האחרון, זה מרגיש כל כך כזה, אוקיי, כאילו עכשיו את מאוימת, עכשיו את משוממת, עכשיו את מאוד עצבנית.
זו, מבחינתי קצת נעלמת בחצי השני, כי עוד פעם, יש כזה בלגן מסביב שהיא פשוט נעשית חלק ממנו. אני חושב שהיא שחקנית מצוינת, אבל בסרט הזה ספציפית, זה לא שהיא לא טובה, זה כמו שפשוט אני חושב שהיא לא מקבלת הרבה מרחב לשנות ההופעה שלה. את אד הריס לעומת זאת מאוד אהבתי.
כאילו קל מאוד לאהוב את אד הריס.
זה לא רק זה, אני, כאילו, התפקיד הקודם שראיתי אותו בו זה בווסט וורלד, ושם הוא כאילו, האיש השחור הקלאסי של מערבונים, ופה הוא כל כך כזה
תמים ורגוע. איש שחור אתה מתכוון מן אין בלק,
כן,
אני מניח.
כן, כן, האיש בשחור.
אוקיי, כן. כן. זה לא מקרה רוברט דאוני ג'וניור בטרופיק פאנדר, אני לא, מקווה. לא. טוב מאוד.
האיש בשחור.
אוקיי.
בווסט וולד זה תפקיד שהוא גם ממש טוב בו. מישל פייפר נגיד, אם לא הייתי רואה אותה עושה את התפקיד הזה של המחשפה הזאת שנראית נחמדה בהתחלה, אבל אז בעצם באה חושבת רק על עצמה, או רק על המשפחה שלה, אם לא הייתי רואה אותה עושה את זה כבר בכמה סרטים, הייתי יותר מתרשם, אבל זה די נראה כאילו פשוט, עוד יום בעבודה בשבילה.
זה גם במקרה שלה, זה אחד המקרים העצובים האלה של, היי, מעל גיל 55, אז הוליווד כבר כמעט
לא מנהק אותה. לא, אבל יחסית יש את הקריירה הפעילה.
עוד פעם, זה אומר משהו לגבי, אתה יודע,
לא כולן מריל סטריפ מן הסתם.
כן, עוד פעם, זה אנחנו מאוד עצוב, שבהוליווד פשוט כזה אומרים, טוב, זהו, עברת את הגיל, או שאת יכולה לשחק תפקידי אימא בסרטי לייפטיים, או שאת יכולה לא לשחק.
או שתהיה מחשפה.
נעבור לעשות את הקלאסי להשבוע.
זהו, ככה.
כן, סוף מסתורי, כזה מהיר כזה. נתחיל מחדש.
לא ממש מסתורי, כאילו.
אנחנו מחליפים את אביעד בסרט הקלאסי.
אוקיי.
יאנג אביעד.
לא ככה זמן עובד, אבל בסדר.
טוב, אז אנחנו הולכים לדבר על...
Me van a perdonar si altero un poco el orden natural del menú. Vamos a comenzar con un guiso maltés, que según costumbre en la isla se sirve como hors d'oeuvre. Parece que abre el apetito. Hígado, miel, almendras y con una salsa muy especiada. Vuelva a llevarlo al jardín.
La señora me tranquiliza con esa medida, porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora.
¿Ocurre algo?
Suceden cosas muy extrañas.
The Exterminating Angel, כן. El Angel Exterminador.
המלאך המשמיד.
כן.
יש לו שם עברי.
סרטו של לואיס פנואל.
אז זה פחות יותר מה שאתם צריכים לדעת עליו. פעם שלישית שאנחנו מדברים על סרט שלו, שזה די מדהים האמת.
כאילו ב-220 פרקים זה לא כזה הרבה. דיברנו על יותר סרטים של... של מי דיברנו? על האחים כהן, אני חושב שדיברנו.
האחים כהן, על זה מקיס, על ספילברג, אני לא בטוח שדיברנו על שלושה סרטים שלו כבר.
אני חושב שדיברנו על שלושה סרטים של...
אנחנו לא דיברנו על שלושה סרטים של קיובר.
מי עשה את הזאב מוול סטריט?
סקורסזה.
אני חושב שדיברנו לפחות על שלושה של סקורסזה.
אנחנו לא דיברנו על שלושה סרטים של ג'יי צ'פלין עדיין. כי הוא, לואיס בונואל, במאי מאוד חשוב שאתה מסתכל על הדברים ש... הוא עשה במידה ואתה סטודנט לקולנוע,
סמים, כן.
לראות אותו.
הדברים שהוא עשה, סמים.
אני אפילו לא בטוח לגבי זה, אני חושב שסמים עושים את לואיס בונואל.
רגיוני. בכל אופן, הוא כתב את התסריט על פי סיפור שלו ושל לואיס אלקוריזה, ובסרט משחקים, או זה הולך מבדר, אני נוסע לבטא שם של ספרדים.
כן, אני אנוח קצת בינתיים.
תכין את מיתרי הצחוק שלך, או את מיתרי התיקון התאוריות של תום שפירה שלך. סילביה פינל, אנריקה גרסיה, ג'קלין אנדריה, סיזר דל קמפו, נדיה הרו אוליביה, אופליה מונטסקו, פטרישה דל מורלס, אוגוסטו בנדיקטו, לואיס בריסטיאן, אנריק רמבל ועוד הרבה הרבה. יש המון אנשים בסרט הזה.
כן, למעשה האמת, אני לא בטוח שצריך בכלל לומר את רשימת השחקנים כי... אנחנו גם ככה לא מזהים אותם.
השמות האלה לא אומרים כלום להרבה.
אני אפילו לא יודע מה כל אחד מהם שיחק. אחד מהם נראה כמו ג'ון רייס דייביס הצעיר. זה מה שאני זוכר.
ג'ון רייס דייביס לא נראה תמיד אותו דבר. הוא היה כבר 30 שנה.
בשודדי הטבע העבודה הוא היה קצת יותר הזה.
קצת, אבל ממש קצת. הוא לא שמן.
הוא תמיד נראה כמו פברות.
הוא לא שמן, הוא גדל גוף, כאילו.
כן.
ובכן, העלילה. במדינה דוברת ספרדית כלשהי.
זה אמור להיות. ספרד.
זה יכול להיות גם מקסיקו, הסרט צולם במקסיקו.
אוקיי.
מדינה דוברת ספרדית כלשהו, חבורה של אנשים הולכים אחרי קונצרט מוצלח לארוחת ערב רשמית, בבית של סניור אדמונדו נוביאלה, והם נכנסים לארוחה, וחלק מהמשרתים באופן מאוד מאוד חלק, לא שהם נכנסים לארוחה פעמיים, ואתה כזה, יש משהו לא בסדר בגרסה שאני רואה.
לא, זה בונואל.
כן.
סביר אני חושב שיש גרסה שהם נכנסים 7 פעמים.
ויש דברים מעט מעט מוזרים מההתחלה, כמו העובדה שמשום מה יש להם דוב מאומן בבית לבידור, לא ברור למה.
שמה, מה אתה עוד תחזיק ליד הכבשים?
האמת, לורד ביירון, זה סיפור שאני אוהב לחרוב, כי הוא מאוד מאוד משעשע.
סיפור שאני
אכן... כן, שאסרו עליו להחזיק כלב במעונות באוניברסיטה, והוא הסתכל בתקנות והוא ראה שכן, אסור להחזיק כלב, אז הוא קנה דוב.
אם אני לא טועה, הנימוק הרשמי שלו זה שעשו חיות מחמד ודוב הוא לא חיית מחמד.
הם לא
עשו... והוא נשאר איתו במעונות.
ומהסיפור הקצר הזה, האמיתי לגמרי, התחיל סדרת סרטי ארבד, שבו כזה, nobody said a dog can't play basketball. אז כזה,
כן. אני גם בטוח שיש תקנון מסוים לגבי זה.
לא כתוב ספציפית. אחרי הסרט זה תקנו את התקנון.
כן, רק בני אדם. מצטער לשאר הגלקסיה.
ספיסיס. בכל אופן הם מתיישבים לארוחת ערב, הארוחה מאוד מאוד מוצלחת, והשיחה נעימה, והארוחה נמשכת ונמשכת.
שומעים קצת נגינה הפסנתר, זו סונטה.
וחלקם אומרים, טוב, אולי צריך לעזוב, אבל כזה לא נעים להם, כי אף אחד אחר לא עוזב, ומישהו כבר מוריד את החליפה המודרת, ועוד מישהו נשכב על הספה, והם לא יוצאים. והבוקר מגיע, והמשרת האחרון שנשאר מביא את הקפה, ואנשים אומרים, טוב, בוא נלך.
יש קפה, אבל כן.
כן, והם לא הולכים. וככל שהיום מתארך, הם מבינים שהם פשוט לא יכולים לעזוב.
המקרה החמור ביותר בהיסטוריה של Fear of, איך זה נקרא?
אני לא יודע.
Being left out, FOMO.
אוקיי.
Fear of missing out.
בסדר. הם פשוט לא יכולים לעזוב. ואף אחד מבחוץ לא יכול להיכנס. זה לא שיש איזה שדה כוח משהו, זה פשוט שמשהו מנטלי עוצר אנשים מלצאת או להיכנס.
הנימוס התחיל את זה, ובשביל מסוים פשוט משכנעים את עצמם, שזה חייב להיות איזה משהו. זאת אומרת, זה מתחיל פשוט בזה שאף אחד לא רוצה להיות הראשון שיוצא, לא רוצים לצאת לבד ככה, כי לא יפה שכולם יראו, ובשביל מסוים פשוט הם אומרים, אף אחד פה לא יוצא, כולם נשארים. אנחנו לא יודעים מה זה, אבל... משהו, כאילו, אנחנו לא יכולים לצאת כנראה.
ואז הזמן נמשך ונמשך. מתחילים, האוכל נגמר, נגמר המים, הם מתחילים להסריח ולריב וכל ה...
אחת הסיבות שהאוכל נגמר, אגב, זה כי אף אחד גם לא נכנס פנימה כדי להביא הספקה.
כי אפשר, כן.
כי גם, אנשים רואים, אומרים, אף אחד מהם לא יצא החוץ, אני אומר שהדד בבירור פתוחה ויכולים, אבל משהו מונע מהם, אז כאילו, גם אנחנו כנראה לא יכולים להיכנס.
בסרט טיפוסי, סרט אימה או פנטזיה, מה שזה לא יהיה, היה בסופו של דבר איזשהו הסבר, כן?
חושב שהז'אנר שזה הוא אבסורד.
כן, איזה רוח, או לא יודע, בן של ג'ים קרי יביע משאלה, שהוא יהיה במסיבה אחת במשך הרבה זמן, אני לא יודע. בסרט הזה, כי זה סרט של לואיס בנואל, תנחשו לבד, תניחו הנחות, תשאירו השרות, כאילו יש...
זאת אומרת, ההסבר הוא כנראה פשוט ביותר. הם חושבים שיש משהו, ואין.
ובכן, הסרט הזה הוא מקבילה לסרט אחר שבו נראה לסרט הקודם שלו שדיברנו עליו, הקסם...
סוד הקסם הבורגני.
כן, אני לא זוכרתי איך קוראים לזה בעברית, The Indistinct Charm of the Bourgeoisie. כי הסרט הוא היה חבורה קטנה של אנשים שמנסים ללכת לאכול ולא מצליחים, והסרט הזה זה על חבורה גדולה של אנשים שהולכים לאכול ולא יכולים להפסיק את הסעודה פחות או יותר.
לא יכולים ללכת משם. כן. כן.
סוד הקסם הבורגני עובד טוב יותר מכמה סיבות. דבר ראשון, בגלל שיש שם קסט קטן יחשי של דמויות, אתה כן יכול לזכור מי זה מי ולהבין פחות או יותר מה קורה להם, אפילו אם השחקנים שם לא היו מזהירים במיוחד. פה יש פשוט כל כך הרבה אנשים בחדר, ואני יכול להגיד לך, אוקיי, יש את האח הקטן שהוא מאוד מאוד נודניק, שהוא כזה כל הזמן, ואנשים מהירים כזה, תפסיק להתנהג כמו בחורה.
מישהו מת בשלב מסוים.
ויש את הדוקטור שהוא הבחור ההגיוני, יחסית, כאילו, שלא מתפרע, ויש את בעל הבית, בעל האחוזה. אבל כל הנשים די נבלעות, אחד לתוך השנייה מבחינה סיפורית.
כן, די אותה דמות. יש אחת שהיא בקטע של קבלה ומתחילה להתפלל בעברית.
לאדוני, כן.
תוך כדי זה שהיא מנופפת ברגלי תרנגולות. אני לא בטוח לגבי החלק הזה.
אז כן, העובדה שיש כל כך הרבה דמויות, והקסט מרגיש די אנונימי. לא יודע, יכול להיות שאם...
שאתה משרת.
כן, יכול להיות שאם הייתי מישהו ממקסיקו בשנות ה-70, אז השנות ה-60, הייתי מסתכל על זה וכזה, כן, זה אלו. יכול להיות שזה באמת מסוג המקרים של אם אתה מכיר את הקסט, הם מביאים משהו, ובגלל שהם אנונימים מבחינתי, אני כזה, טוב, זה סתם אנשים.
מבחינתי, שני הסרטים עובדים בערך באותה רמה. הבעיה שהייתה לי בזמנו עם סוג הקסם הבורגני, פשוט שהוא... קצת ארוך מדי לטעמי, לא כי הסרט עצמו בכזה אורך מפלצתי או משהו, אלא...
הקונספט מרגיש מוגבל. לא הרגשתי את זה לגבי סוד הקסם הבורגני כל כך פה, כן. זה בהחלט הרגיש לי כמו פרק של זוהר הדמדומים שמישהו מתח ל-90 דקות איפה שהוא אמור להיות 50.
מה שאומר שבסוד הקסם הבורגני הרגשתי שהוא ארוך מדי, פה הוא גם, אבל לא באותה צורה, כי פה זה פשוט... הקונספט באמת לא מספיק ל-93 דקות. בסוד הקסם הבורגני, מה שהפריע לי זה פשוט ש... לא טוב, את שני הסרטים אני אהבתי. מה שהפריע לי זה שבכמה שעות הם מסגרת הזמן של הסרט, זה נהיה כאילו הם קצת, כאילו בונואל בשלב מסוים, קצת יותר מדי כבר חיפש דרכים למנוע מהם לאכול ולסבך את הסיפור, כש... דבר אחד שאני חייב לומר לזכות המלאך המשמיד,
כן.
מעבר לזה שבשום שלב לא מסבירים את השם של הסרט.
זה מהברית החדשה.
כן, אבל לא מסבירים את זה. זה לא ש...
כן.
זה לא שחביר ברדם עובר, אומר, אני המהלך המשמיד.
מה שיהיה יותר מוזר, חביר ברדם יפה ויגיד, אני סוד הקסם הבורגני.
כן, אני לא בטוח שהוא נולד עדיין. אז
לא, הוא יגיד, אני סוד הקסם הבורגני, וכזה, זה לא הסרט הנכון, וכזה, בונואל, מושך בכתפיים.
אני צריך להפוך לסופרמן 4, חיפוש אחר שלום. אבל מה שכן יותר, לא יודע אם יותר עבד לי, אבל הייתה לי יותר סבלנות אליו במהלך המשמיד, זה באמת שאני מבין מההתחלה שאין פתרון, אני מבין מההתחלה שאני לא הולך לקבל פה איזו תשובה משמעותית ללמה הם לא יכולים לצאת או אנשים לא יכולים להיכנס.
פשוט הולך לראות איך החברה האנושית מתפוררת במיניאטורה.
זה, אני פשוט הולך לראות איך בונואל לועג לדמויות האלה ועדיין מנסה להוציא אותן אנושיות.
אוקיי, את סוד הקסם הבורגני אהבתי יותר באמת עוד פעם, כי הקסט היה מסומצם יותר וזה נתן לי יותר דרכים להתקשר אליו, וגם בגלל שעצם העובדה שזה אנשים שהולכים ממקום למקום ומחליפים מיקומים וסצנות, אומר שאורך הריצה לא הרגיש לי מוגזם, ולכן כשהיה, לי לספר יותר מדי, את הקטע בתיאטרון בסוד הקסם הבורגני, זה היה כזה, וואו, לא ציפיתי לזה. כן, לא ציפיתי לזה.
לצערי ידעתי עליו מראש.
אני לא ידעתי. ופה לעומת זאת זה, טוב, הם תקועים בבית, ואז הם תקועים בבית שוב, והם תקועים בבית שוב, וזה באמת, אם הסרט הזה היה הצגה של 60 דקות, מילא, או אם, ופה אנחנו מגיעים לחילוק דעות שלנו לגבי אמא שוב, אם באמת היה מתפרע בחלק האחרון, כי הוא אמר בראיונות אחרי זה שהוא היה אולי רוצה לעשות זה משהו הרבה יותר קיצוני עם קניבליזם וכאלה, אבל בגלל, אני מניח, אפקטים שלה, אז בגלל הסטנדרטים, הוא לא...
יכול גם שלא היה מסכים אם להוציא את הסרט.
כן, או שזה לא היה מגיע
לפסטיבל...
או שזה לא היה מגיע לפסטיבלים שבה...
הוא לא מצא עין של פרה בדיוק.
זה העניין, זה מרגיש יותר מדי מנומס. לסרט שמנסה להציג את, אתה יודע, את האנושות מתפרקת עד הסוף. כאילו, הכי רחוק שהוא מגיע זה, טוב, גבר צועק על אישה, כזה אישה מביאה לו סתירה, הם אורגים ואוכלים כבש, הם אפילו לא קוראים אותו ממש לגזרים, אנחנו רואים אותם צולים אותו אחרי זה, ואני, כאילו, זה בסדר גמור.
אני מסכים, אבל נראה לי שעצם זה שהם נמנעים מלצאת, כשאין להם שום סיבה אמיתית לזה, אני חושב שזה כבר מספק את הטירוף. זאת אומרת, היה אפשר לקחת את זה למקומות יותר מטורפים, בהחלט, אבל לא היה חסר לי כל כך, כי הרגשתי שאנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך המין טירוף משותף כזה. זה הזכיר לי את הסיפורים שיש בימי הביניים, היו מגפות ריקודים, פשוט כפר שלם התחיל לרקול במשך כמה ימים, ואף אחד לא יודע למה.
והמגפה הנוראית מכולם, המקרנה.
זה
מצער. מאות מיליונים מתו.
מאות מיליונים מוצאו להורג בצדק.
במקום בכדור הארץ הם מוצאו להורג
בצדק. כן,
שרחו אותם לצדק. עד לצדק, זה היה המקום הכי
בקור. זה עושה את העבודה.
כן.
ישר לעין, לנקודה האדומה הזאת. אבל הסיפור על מגפת הריקודים, ההנחה המודרנית היא שמה שקרה פשוט שמישהו התחיל לרקוד מסיבה כלשהי, ועוד מישהו התחיל לרקוד איתו, ואנשים ראו את זה והם לא ידעו למה, אבל בשביל מסוים כל כך הרבה אנשים כבר הצטרפו, שמי שראה את זה הרגיש כאילו הוא גם צריך להיות חלק מזה, אחרת משהו בו לא בסדר. והמלאך המשמיד משתמש ברעיון דומה שבאמת, מספיק שמישהו, והסרט גם מראה את זה בסופו של דבר, מספיק שמישהו פשוט אומר, אוקיי, בואו נלך, ולמעשה יעשה את זה, כדי לפתור את הבעיה, אבל פה הם נשארים אולי שבוע, אולי חודש, הם בעצמה כבר לא מצליחים לעקוב אחרי הזמן שעובר, הם מדרדרים כבר לחיות בתוך זוהמה, ולשתות מים ישר מהצינור בקיר, ולריב ביניהם, ולהציע שבעל הבית צריך למות כדי שהם יוכלו להשתחרר, וזה, כל ההידרדרות הזאת זה בגלל משהו שבאמת פשוט שמישהו יצא החוצה. מישהו אחד צריך לצאת החוצה כדי להראות להם שאפשר. ואף אחד לא מעז לעשות את זה. וכשגם האנשים בחוץ, אף אחד מהם לא מעז להיכנס, הטירוף הזה כבר הופך לתופעה שהיא חובקת את כל האזור. שמים דגל צהוב ליד הבית כדי להראות שזו מגפה. עד כדי כך, יש שלב שבו ממש אני חושב שהוא שוטר, אני לא בטוח, הוא אומר שכאילו אמרו להם לשים רמקולים על הגגות מסביב כדי שיוכלו לפנות אליהם, ומישהו שואל, אבל לא היה יותר פשוט להיכנס ולומר שאפשר לצאת, והוא אומר, כן, זה נשמע יותר הגיוני, אבל אף אחד לא עושה את זה, זאת אנשים מתחילים ואז נעצרים. וזה משהו שבעיניי לואיז מנואל, הראש שלו מספיק, מצד אחד מספיק מטורף, מצד שני מספיק מתוחכם כדי ליצור סיפור שלם סביב זה.
אני מניח שיש משהו מעניין ברעיון של, בגלל שהסרט כל כך מקורקע, בגלל שהוא אף פעם לא הופך למחול הטירוף שרציתי, בגלל שהוא בשחור לבן.
יש לך בעיה עם סרטים בשחור לבן?
לא, אין לי שום בעיה, אני אומר, והוא נראה כל כך, אתה יודע, הוליווד, לא הוליווד, אתה יודע, קלאסי, כבר כן. שנות ה-60.
מה זה הוליווד המקסיקנית?
כן. לא, אבל קולנוע קלאסי, זה כזה, הכל נראה מאוד מכובד ויציב, זה אף פעם, מבחינה הפקתית, מבחינת איך שהסרט מוצג, זה אף פעם לא נהיה, כלב אנדלוסי.
לא, כלב אנדלוסי.
להפך, כל הטירוף באמת מתרכז בסיפור ובמה שהדמויות עושות, ואף פעם לא בדרך שבה הן מוצגות. אני טועה פשוט אם זה לטוב או לרע, ואני מבין למה אנשים אוהבים את זה, ובאמת הייתי מעדיף אם הוא היה מביא את האנרגיה הוויזואלית, את האין ספור הרעיונות שיש ב-20 ומשהו דקות של כלב אנדלוסי, עד היום הסרט היחיד שדיברנו עליו שבו הביקורת הייתה ארוכה יותר מהסרט.
כן. כלב אנדלוסי, אני חושב שהוא גם, אם אני לא טועה, הכוונה של בונואל וסלוודור דלי שעשה איתו את הסרט, זה הייתה שלא תהיה לו משמעות, אבל שאנשים יחשבו שיש לו משמעות. וזה קצת מה שעושה גם בסרט הקסם הבורגני ובמלאך המשמיד, לגרום לאנשים לחשוב שיש איזושהי משמעות נסתרת שלא באמת קיימת, למרות שבמקרה של המלאך המשמיד, זה נראה לפעמים כאילו קיימת איזושהי ביקורת, נגיד, על המעמדות בחברה המקסיקנית והספרדית, כי למעשה הם, הדברים מתחילים להסתבר כשהצוות, הצוות שעובד בבית, במטבח, פשוט יוצא.
גם לא, אין להם ממש סיבה למה, פשוט יוצאים.
לא. הם עוזבים מוקדם בלי הסבר, והאנשים העשירים לא יודעים מה לעשות. ונשאר משרת אחד, מה שקצת הורס את ה...
לא, זה כי זה המשרת שהכי קרוב ברוחו ל... הוא לוקח צד עם האנשים העשירים על פני בני המעמד שלו. הוא בוגד מעמדי, אני מניח שזה יהיה מה שמרקס יגיד.
אולי. אבל
אני מניח שבונואל היה כזה פרוטו-קומוניסט.
זהו, אז יכול להיות שזה מין מסר שרוצים להעביר, אני לא בטוח שזו באמת הכוונה, כי יש סיכוי שזה פשוט אלמנט שבונואל שילב, כי הוא חשב שזה, על הדרך אני גם אכניס את הרעיון הזה. כי הוא כן מלעיג את הדמויות. עוד פעם, הוא מציג אותן כאנושיות, הוא לא מנסה לראות, איזה טיפשים, בואו כולנו נצביע עליהם ונזרוק עליהם עגבניות. הוא אומר, הם עושים פה דבר מאוד מטופש עם אנשים שלא קולטים את המציאות כמו שצופה מהצד יכול לקלוט אותה. אבל הם עדיין בני אדם.
ואני מעכשיו רוצה לאכול את כל האוכל שלי בברבור מקרח.
רק את הקביעה או...
לא, לא, את כל המנות שלי אני רוצה לאכול בברבור מקרח. את הפיצה, את ההמבורגר, את הסלט, חמת בוטנים, הכל.
ביחד.
אם זה בתוך ברבור מקרח אז כן.
אוקיי. אפשר לנסות לסדר את זה.
במדינה המדברית הזאת.
כן. יצליחו במקסיקו?
תכלס, כן. עוד משהו אנחנו רוצים להגיד, זה לא יודע, זה מרגיש בגלל שהסרט כזה פתוח שאפשר להגיד עליו הכל ולא להגיד כלום בו זמני, זה כזה, פשוט תראו את זה.
הסוף שלו קצת היה מיותר בעיניי. כאמור, בסופו של דבר, כדי לפתור את המצב שנקלעו אליו, אחת מהאנשים קולטת שהם פתאום כולם עומדים באותם מקומות שהם, או יושבים באותם מקומות שהם היו בערב שבו הכל התחיל, וכל הרייטים הוזזו במקרה בחזרה לאותו מצב. חוץ מאחד שמת ונמצא בארון, אז
כאילו,
כן, שלושה.
אוקיי. באותו ארון.
חוץ מכל מי שמת,
כן.
ומוסתר בארון, כולם נמצאים במקום שהם היו באותו הזמן, והיא מציעה שזאת ששרה אז עם הפסנתר, נגנה אז בפסנתר, לא שרה, תנגן עוד פעם את הסוף של אותו קטע, וכולם יגידו את אותו הדברים שהם אמרו.
היא אומרת לה, sing us a song, you're the piano lady, sing us a song tonight.
זו סונטה.
כן.
סונטה. רק שהפעם מה שהיא עושה זה להוסיף לחיופי הדברים שהיו אז, כבר מאוחר אני רוצה ללכת הביתה ופשוט לצאת, וזה מה שקורה. ואז יש את הסצנה בכנסייה שהיא די מיותרת, כי
שמה חביר ברדם מופיע,
כן,
ואומר הנני מי שענני, ואז ג'ניפר לורנס מופיע ואומרת ממש לא אהבתי לשחק את מיסטיק בשני סרטי האקסמן האחרונים, רואים, נכון, וכולם כזה כן, כן, רואים, רואים שלא ממש לא בא לך להיות באיפור.
אבל בראשון היא דווקא נהנתה. כן. אני חושב, זה היה, היה בזה משהו...
היא הייתה צעירה, היא הייתה צעירה ורבע מספיק למיליוני דולרים, כי בוליווד אוכלים מיליוני דולרים, זו הסיבה שכל השחקנים צריכים לקבל כל כך הרבה תפקידים גרועים.
זה פשוט המחירים בקפיטריה.
הם מאבדים קשר עם עולם אמיתי, הם שוכחים, הם נכנסים לקפיטריה וכזה, כמה זה כוס קפה? 40 אלף דולר ו... טוב,
נשמע הגני,
כן, כאילו, הדבר הזה שאני משחקת בו הולך חצי מיליארד דולר עם השיווק, אז אני מניחה.
נשמע הגני, זה יחס מחירים...
יחס מחירים הגיוני. אבל... אנשים אומרים שהשחקנים מנותקים.
מה פתאום. אבל הסצנה האחרונה של המלאך המשמיד מתרחשת בכנסייה, ועוד פעם קורה אותו דבר, הפעם הכמרים רוצים לצאת, ובדיוק גם האנשים... הדמויות שראינו כבר, הם נמצאים בכנסייה והם גם קמים לצאת, ואז מישהו מהכמרים אומר, אולי נחכה קודם שהמאמינים יצאו, כדי שפשוט...
הרגע הבנתי מה התמה מאחד של שני הסרטים. שני הסרטים האלה ממש שונאים את הקונספט של נימוס. כי נימוס מביא להרס המוני ומוות בשני הסרטים האלה.
לגמרי.
המסר שלהם הוא אל תהיה מנומס.
לא אמרתי את זה קודם, הנימוס הוא מה שתוקע אותם.
לא אכפת לי אמרת את זה קודם, אבל הלך תזדיין.
אתה לא מנומס, אז הכל בסדר.
כן, אני מציל אותנו. אחרת לא תוכל לצאת מההקלטה הזאת.
ובזמן שהכמרים לא מוכנים לצאת, גם האנשים האחרים מסתכלים על הכמרים, למה הם לא יוצאים? כן, יש איזה, קרה על איזה משהו? כאילו, יש איזה משהו שאנחנו גם צריכים להיות מודעים אליו? ואותו הדבר קורה בדיוק, ומשום מה יש יריות ברחוב.
מתחילה מהפכה כלשהי.
כן.
מדכאים מהפכה יותר נכון.
זה היה מיותר בעיניי, כי... זה פשוט להראות לנו שמה שקרה פעם אחת בסרט יכול לקרות עוד פעם, אבל...
עם מהפכה.
כן, אבל... לא באמת, זה לא באמת משנה שום דבר. זאת תלונה העיקרית שיש לי על הסרט שהוא... שיש לו סיום מעבר למה שהיה צריך. זה ובאמת, כמוך, אני חושב שהקונספט הוא מאוד מעניין, אבל למשהו יותר קצר.
או שאני חושב שהאורך הזה היה יכול להתאים יותר עם הדמויות, היו... יותר, עוד פעם, או אם הם היו הולכים עם הטירוף רחוק יותר בשליש האחרון, או אם היה כמות מצומצמת יותר של דמויות ככה שהיינו יכולים באמת להכיר ולהתלהב מהן ולראות איך הן מגיבות במקום שזה תהיה פחות או יותר מסה אנושית. יש יותר מדי דמויות בסרט הזה. יש יותר, דיבר...
כולנו רקמה אנושית אחת.
אותה.
כן.
תום שפירה לזוריגון 7, בטלו את המתקפה, בני אנוש יודעים. אני מקווה שהם יורידו את הפודקאסט לפני...
זוריגון 7 זה לא מן אמר הכסף.
חס וחלילה, יש לזה זכויות יוצרים.
אז בונואל, אני מנסה עכשיו על עוד סרטים שבונואל שלא דיברנו עליהם, ואני יודע שקיימים.
או, יש המון.
זה, אני יודע שקיימים, אבל לא עולה לי לראש שום שם, כי הוא מסוג הבמאים האלה ש... אני מכיר את השם שלו, ואני מכיר שמות של סרטים שלו, ואני אף פעם לא באמת מחבר ביניהם.
אני ניסיתי לראות כמה, כשלמדתי ספרדית, בחוסר הצלחה פשוט, את הסרטים הספרדים שלו פשוט,
כי... ועכשיו אתה תרוטה.
כן. אבל כן, אתה מסתכל על הרשימה, יש המון, המון סרטים של בונואל, אוקיי? כאילו, הוא ביים עיבוד לרובינזון קרוזו בשנת ה-50, אבל כאילו... אתה לא
מכיר. רובינזון קרוזו בעצם יכול כל הזמן לצאת מהאי, אבל לא נעים לו.
וכולם, אתה יודע, כמעט כולם זכו בפרסים, הם מועמדים לפרסים, והם מאוד מאוד...
הוא לגמרי במאי של פסטיבלים.
כן, הם מאוד מאוד נחשבים, אבל הוא אף פעם לא עשה, אני חושב, מעבר לשם שלו, כאילו בתור מייצג של איזושהי תנועה, יצירות ספציפית שלו לא עשו את הקפיצה לתודעה הציבורית.
סוד הקסם הבורגני, כן, גם קיבל אוסקר על סרט בשפה זרה.
אבל כן,
וזה גם, זה הסרט הכי מוכר שלו.
וזה אחד הסרטים האחרונים שלו, כאילו, הוא עשה אחרי זה עוד שני סרטים וזהו.
אוקיי, תשמע, בונואל בעולם לא התכוון להיות במאי מיינסטרים, או מישהו ש... לא יודע, אנשים הולכים לסרט כי הם רוצים בידור. הוא תמיד היה במאי שאוהב להתנסות, ואוהב לשחק קצת עם הקהל, ועוד מכלב אנדלוסי, הרעיון הזה של יש משמעות, אין משמעות, תחליטו לבד.
אז יש משמעות בפודקאסט הזה, בפרק הזה?
תחליט לבד.
אוקיי. אני מחליט לסיים.
אוקיי, אני מחליט, שמע, לא נעים לי להמשיך, אז בוא.
אוקיי. אז זה השורה שלי באמצע. אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
על הפעם הבאה. פגש בסרטי.
la noche van a decir que he venido del California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. A los cuatro principales, hace sus siestas, ataca a la bestia con sus puñales, pero no logra matar. Mi último recuerdo, corriéndose de la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado. El acérrico portero, con eso no recibí, puede salir cuando quiera.